ערב טוב. מי שזוכר, בשבוע שעבר פגשנו את רבי עקיבא ורבי ישמעאל, וראינו את האמירה הנוקבת כלפי רבי עקיבא, הרי אתה אומר לה כתוב, שתוק עד שידרוש, נכון? זה היה ניסוח, כן, השמה כלפי רבי עקיבא, שהוא אומר לה כתוב שתוק עד שידרוש, כלומר, במובן מסוים הדרשה שלו היא מה? היא לא הפשעת, כן, בואו אני אהיה יותר עדינים, היא לא מקשיבה למה שכתוב. כלומר, הכתוב אומר משהו, נכון? במקום להקשיב לכתוב, אתה אומר לכתוב, לשתוק עד שידרוש. ובעצם הדבר הזה פותח בפנינו איזשהו חלון לשאלה רחבה מאוד, זה מה יחסי הפשעת והדרש. כשבואו רגע נניח את האפשרויות, אפריורית, מה האפשרויות, מה הם יחסי הפשעת והדרש? אז אפשרות אחת, שיש לפשט מובן מסוים, נכון? והמובן הזה, אותו מגלה לנו המדרש. באמצעות כלים שיש לו, כלים מכלים שונים. אפשרות אחרת היא שהפשט יש לו מובן X, והדרש, מה? אומר Y. ואז בעצם הטענה כלפי רבי עקיבא, אתה אומר לה כתוב שתוק עד שידרוש. כלומר, אתה אומר את האמירה שאתה רוצה להגיד ולא את האמירה שהכתוב רצה לה. יש עוד אפשרויות? זה קצת נאיבי להציג שתי אפשרויות, נכון? מה עוד אפשר להגיד? מה יחסי הדרש, מדרש חכמים והפשט?
אני לא יודעת, אפשרויות עיניים של סאבטקסט.
כלומר,
דברים שאני אומר באופן גלוי. באמת, כאילו, אין אמירה אחת, יש אמירה אחת, ובתוכה יש אמירה עצמה יותר מורכבת, או נוחה אפילו שונה.
כלומר, הפשט בעצמו מכיל, הטקסט הראשוני מכיל יותר מרובד אחד של משמעות, יש לו את המשמעות הפשוטה, אבל יש לו גם משמעות יותר מורכבת.
הרבה פעמים זה לא, הרבה פעמים של דבר, זה לא שהטקסט עצמו מכיל דבר כזה, אבל בסופו של דבר כל אחד הדברים שנוצרים בקריאה של טקסט היא מושלמות, או שאלה של מה עומד עבור איזה, או מה לסיפור, או...
כלומר, אולי הפשט יש לו מובן אחד, או משמע אחד, אבל אם אתה מסתכל לא רק על הפסוק הספציפי הזה...
אבל אתה קורא, משלים דברים, עושים דברים...
רגע, ולמה אני משלים אותם? או מאיפה אני משלים אותם? אולי זאת שאלה יותר טובה.
מהפערים שמציג לך, מהדברים שמתנים בו, מההקשר של הכללי של...
אוקיי, התשובה אחת היא מההקשר הכללי, נכון? מההופעה של המילה הזאת במקומות אחרים. ואז בעצם אתה אומר, תשמע, יש את ההקשר הפשוט, אבל יש הקשר פשוט רחב יותר, והדרש כאילו נותן את המובן שאולי הוא לא המובן הראשוני שהיית נותן כשהיית מנסה לנתח את הפשט של מה שאתה קורא, אבל הוא נותן איזשהו מובן רחב יותר. עכשיו יש, אתה רוצה להגיד משהו אחר, יש עוד אפשרות, והיא... טוב, בוא נראה. אז בוא נראה. כותב עודד סופמן, אנחנו נפגוש היום הרבה מאוד אנשים גדולים וחכמים ולא נספיק לדבר על כולם לצערי, אבל תשלימו. עודד סופמן או לא הוא, הרב? דלד. דוד, יופי. הרב דוד צבי הופמן, אתם יודעים, אתם רואים? קצת מתאמצים. הרב דוד צבי הופמן מחכמי גרמניה, אנשים החשובים בתקופת ההשכלה, כן, בעולם התורני. ההתמודדות שלו עם במאה ה-19, עם כל מיני דברים שקרו בעולם שלנו, והוא כותב, שימו לב, המשפט המופלא הבא, פשוטו של מקרא הוא כוונת התורה כפי שהובנה על ידי הדור שאליו היא ניתנה תחילה. מה בעצם הוא אומר? מה מובלע בדברים שלו? אם אני רוצה להבין את פשט התורה, מה אני צריך לעשות?
לחשוב במוח של בני הדור.
להיכנס למוח, לדמיון, לתנאים ההיסטוריים, לתנאים הנסיבתיים, בעיקר לשפה וללשון, ולמערכת הטרמינולוגיה והמשמעויות והמובנים שיש לכל דבר ודבר, של מי שישב או עמד בזמן שבו ניתנה התורה במעמד הר סיני וכו', ואז אני מסוגל להבין מה הפשט של הכתובים. תנו לי דוגמה שהדבר הזה הוא מאוד חשוב.
זה מתקדם מאוד, אבל...
בסדר, זה 119.
לא, אני אומר כאילו זה...
רגע, בואו ניתן דוגמה, כמובן שאנחנו מבינים את זה קודם. בואו ניתן דוגמה, למשל, מה אני... אם אני מסתכל מתוך השפה שלי היום, אז אני מבין באופן מסוים, ואם אני מסתכל מתוך השפה שלהם אז אני מבין באופן אחר. מצב, נו לי דוגמה פשוטה.
עין תחת עין.
לא, זו דוגמה לא פשוטה, והיא מופיעה פה בדפים, אל תציץ. אני אתן דוגמה פשוטה באמת. למשל, ויאמר יעקב, עמותה, נכון? עמותה הפעם, אחרי רותי פניך. נכון? יעקב פוגש את יוסף, מחכה הרבה הרבה שנים לפגוש אותו, הוא מאוד מאוד אוהב אותו, ואז הוא רואה אותו, ואז הוא אומר, עמותה הפעם. עכשיו נשאל את השאלה, מה יעקב מתכוון כשהוא אומר, עמותה הפעם? למה הוא רוצה למות? אומר אחד מדרשני זמננו, יעקב התכוון להגיד, במונחים שאנחנו אומרים היום, אני מת עליך. בסדר? עכשיו, זה לא פשט. תוכיח שזה לא פשט, כי הביטוי, אני מת עליך, כמושג שמבטא, אגב, אני מאוד מאוד לא אוהב את הביטוי הזה, אצלנו בבית לא אומרים אותו. תגיד, אני אוהב אותך, אני צריך להגיד, אני מת. תגיד, אני חי ואוהב אותך. זה כבר יותר מורכב, זה כבר אמירה אחרת. אני מוכן, כן, זה חרם הפרשנים קוצים. אני עד כדי כך מבסוט עכשיו שאני, אהבתי יכולה להביא אותי לכדי התעיינות, או משהו כזה, אפשר בפירוש אחר. אבל כשמישהו רוצה להגיד, אני מת עליך, נכון? הוא ודאי עושה מה שקוראים לו אנכרוניזם, כלומר, הוא מנסה לקרוא את התורה על פי האופק שבו הוא חי היום, וזה לא בסדר. זה לא יכול להיות הפשט. זה דוגמה פשטנית. אפשר לתת 8,000 דוגמאות אחרות. למה זה מתקדם? אלחי, אתה צודק, זה מתקדם. למה זה מתקדם?
הדבר הראשון שאתה יודע, הוא מניח ישר שזה תלוי במי שקורא את זה. זה לא שהפשט נמצא בתוך המילים עצמם.
אוקיי. אוקיי, אנחנו נדבר על זה, אני לא יודע כמה. למדתם ברמנויטיקה עם הרבה איתם? משהו? גדמר, דילטאי, משהו? טוב. והנה, כתב פרופסור אד גרינשטיין, בתוך חוברת של רסלינג, את הדבר הבא. היום אנו נוטים להבין את דרך הפשט כשיטת פרשנות החותרת למשמעות או אפילו משמעויות העולמות את הקשריו ההיסטוריים של הטקסט. בסדר? זה קצת להגיד את הדברים של הרד"ץ הופמן במילים קצת יותר עבות. בסדר? כמובן במילים אחרות, אבל... כלומר, אני רוצה לדעת את ההקשרים ההיסטוריים של הטקסט. הקשרים האלה ניתנים למיון על פי שלושה סוגים. אחד, ההקשר הלשוני. כלומר, המשמעות של הלשון בתקופה שבה התהווה הטקסט לראשונה. זו דוגמה שנתתי, אפשר לקחת עוד דוגמאות. כאן כמובן יש בעיות, כי יש מילים שאין לנו שמץ של מושג מה הם שימשו לראשונה. יותר מזה, כנראה שאף מילה אין לנו באמת, באמת, באמת שמץ של מושג, איך באמת, באמת, באמת היא נקראה לפני 3,500 שנה. אין לנו יכולת להבין עד הסוף מה היה מארג המשמעויות של המילה עץ. למרות שאני יכול להגיד שאני יודע מה זה עץ. אבל אם עץ זה דבר שמתפללים אליו חלק מהאנשים בעולם, עובדה, בתקופות מסוימות סגור סוגריים, אז כשמישהו אומר עץ, האם יש לזה איזושהי נוכחות לעובדה הזו? לא יודע, אבל ככה כותב גרינשטיין, ההקשר הלשוני. שתיים, ההקשר הספרותי, כלומר המשמעות העולמת את החטיבה הספרותית שאליה שייך הטקסט, וכן המשמעות המתחשבת במוסכמות הספרותיות המאפיינות טקסטים מהתקופה בה נוצר הטקסט. אם זה שירה, אם זה חוק, איך כותבים דברים כאלו, יש לזה משמעות באופן שבו אני מבין את הפשט של הדברים. ושלוש, ההקשר ההיסטורי בכלל, הרקע הריאלי המשתקף בטקסט. רק כאשר אני עומד על שלושת אלה כראוי, אני יכול בכלל להתחיל לדבר על פשט. כלומר, מי שיקרא את הפסוק עין תחת עין, כן, דוגמה למשל, דוגמה אקראית, עין תחת עין, וישאל מה פשט הדברים, והוא יגיד, פשט הדברים הוא
עין תחת עין.
שצריך להוציא למישהו את העין, אם הוא הוציא למישהו אחר את העין, האם הדבר הזה הוא הפשט? ישאל גרינשטיין, ויגיד, כשאתה קורא רק את שלוש המילים הללו בתוך העברית בת זמננו, אז התשובה היא, כן, זה הפשט. עין תחת עין, זה הפשט. מאידך גיסא, אם אתה קורא את ההקשר הלשוני בתקופה שבה זה נכתב, ובודק איך מופיעה המילה תחת בכל מקום אחר בתנ"ך, או בתורה. ואתה בודק את ההקשר הספרותי ומשווה את הפסוק הזה לפסוקים שלפניו ולפסוקים שלאחריו ולאופי תפיסת תשלום דיני החובל בקונטקסט של פרשיית משפטים או פרשיית סוף פרשיית אמור. ואם אתה מסתכל על ההקשר ההיסטורי שבתוכה הדברים הללו ניתנים ומשווה את זה לחוקי חמורבי למשל, יעשה עוד מעט, אנחנו נתבונן עוד רגע בדברים הללו בשיעור שלנו, אם נספיק, אני לא יודע מה נספיק, אתה מגלה שהמובן של הפשט של הביטוי עין תחת עין, לא הדרש, הפשט של הביטוי עין תחת עין, הוא לא כל כך פשוט כמו שהוא נדמה לך באופן ראשוני. כלומר, מה שעושה כאן כרגע, גרינשטיין בעצם אומר, כשאני מדבר על פשט, אני לא מחפש את המילה הבדידה באופן שבו אני קורא אותה כרגע, ונדבר על הרמנויטיקה עוד מעט, אלא אני מדבר על ההקשרים ההיסטוריים שבתוכם הטקסט הזה נאמר, הלשוניים, הקובץ הספרותי והריאלי ההיסטורי.
אני ממש הבנתי מה ההבדל בין הסיבה השלישית, התנאי השלישי לתנאי הראשון.
התנאי הראשון מדבר על המילה. התנאי השלישי מדבר על הסיטואציה, על תנאי החיים, על האופן שבו אנשים עשו דברים מסוימים בעולם, לא רק בהקשר הספציפי של המילה.
מה זאת אומרת על המילה?
כשאתה קורא את הביטוי, המדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב סקילה. ואתה לא יודע מה זה לרדות. ואתה היום אומר לרדות, מה זה? אתה מניח איזושהי הנחה של לרדות, כי אתה למדת ארמית בבלית, אז אתה יודע שרדו זה... רדו זה... איך? מה זה?
להוריד.
לא, התכוונתי לסוגיה שלנו. לחוש. נכון? לא להוריד, אלא במובן של לחוש. אתה אומר, התירו לו לרדותה, הכוונה, האם התירו לו לחוש אותה? בסדר, אני אסיים מהאצבע. אתה חי בלוקיינוס. או יש במילה העברית במילה לרדות, במובן של, נגיד, בעקבות התנ"ך כמובן, כן? הורדו בדגת הים ובעוף השמיים, לשלוט. אבל אתה לא מבין מה כתוב כאן, קודם כל אתה צריך להבין מה זה לרדות בלשון חוזר. בהקשר
הראשוני, אני אבין, זה בעצם להוריד.
זה לא להוריד, לא, זה, כן, זה בסדר, אוקיי, להוריד. הכוונה לקלף, כאילו, לרדות, יש מרדה. עכשיו, הרי ההקשר ההיסטורי בכלל, זה אומר, רגע אחד, איך פעם היו נראים תנורים, אתה יודע? איך אנשים פעם עפו פיתות, אתה יודע? מה זה המדביק פת בתנור, אתה יודע? למה עושים את זה בערב שבת? למה זה חיוב סקילה? למה זה חוכמה בינה מלאכה? אחרי שתדע את כל הדברים האלה, תוכל להבין על מה מדברת הגמרא. בסדר? עכשיו אני מביא את הדוגמה הזאת כדוגמה מה? כי, אתם לא יודעים, אני אגיד לכם. יש, נאמר מאוד, יש סיפור מאוד מעניין שהרב ליכטנשטיין מספר שהרב סולובייצ'יק פגש את, אני מקווה שאני מדייק פה בכל הניואנסים, את רב שאול ליברמן. ורב שאול ליברמן סיפר לו שהוא שמע בן אדם שהעביר שיעור כללי על המדביק פת בתנור, האם יתירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה או לא, האם אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, האם מותר לאדם לעבור על עבירה קלה כדי שלא יעבור על עבירה חמורה, והאם זה חוכמה או שזה מלאכה, וזה שבות או שזה רוטין דחול, וכל מיני ניואנסים, והוא לא יודע מה זה לרדות פת. הוא לא יודע, הוא בחיים שלו לא ראה תנור של ימי חז"ל, והוא לא יודע. הוא דיבר על החלי סדין של רדיית הפת. ואני חושב שהרב ליכטנשטיין כותב שם במאמר שהרב סולובייצ'יק אמר שהוא לא רואה בזה חיסרון בכלל. בסדר? אז הנה סעיף אחד שאפשר להוציא בבתי מדרש מסוים. בסדר? אז זה כאילו הדוגמה שנתתי. טוב, בואו תעברו רגע אחד רק לצורך העניין לעמוד האחרון. כותב הרב מרדכי ברויר, בסדר? זה מופיע בראש העמוד, לא מהמצולמים, מהדפים שלי. כותב הרב מרדכי ברויר, בשיטה דומה, כן דילגתי כמובן הרבה דברים, בשיטה דומה יש ליישב סתירות רבות בין פרשיות שונות שבתורה. בכולן יש לבקש תחילה את המגמה, מגמות הסותרות, בכל הניגוד הכותבי שביניהם. רק אחר כך יש לבקש את השיתוף, המפשר בין הניגודים. בדרך כלל התברר שמדרשי חז"ל המיישבים את הסתירות מתאימים לעומק פשוטו של מקרא. אין הם מתאימים לפשוטם של המקראות הסותרים זה את זה, אך הם מתאימים לפשוטו של המקרא המשתף את המקראות הסותרים. למשל, כתוב בתורה שעבד עברי עובד עד מתי? מתי עבד עברי הולך הביתה? לפני זה. שנה השביעית, כתוב שזה שמיטה. בשנה השביעית, לכאורה זה עניין של ספירה אינדיבידואלית. בשנה השביעית הוא יוצא לחופשי חינם. ואם הוא רוצה להירצה, עד מתי הוא משתחרר? אל תיפלו, תלוי את מי שואלים. אם מסתכלים בספר ויקרא, מתי הוא יוצא? ביובל. ואם מסתכלים בפרשת משפטים, ורצה אדונה ותוזנו במרצע, ועבדו לעולם, איך יכול להיות? לעולם או יובל? מה הפשט? אומרים חז"ל, לעולם? עולמו של יובל. וקורא הקורא ושואל, האם זה הפשט של המילה לעולם? תשובה, אם אתה קורא את המילה לעולם בצורה מנותקת מכל המרחב שלה, מכל התורה כולה, אז ברור לחלוטין, לכאורה, ש... זה לא אפשר. אומר הברויר, אם אתה קורא, גם קצת גרינשטייני כזה, כן, כתפיסת עולם, אם אתה קורא את המילה לעולם על רקע דיניו של עבד עברי בכלל, אתה מבין שזה בעצם פשוטו של מקרא, לא במובן שזה המילה הזאת, כך צריך להסביר אותה, אלא זה המובן הפשוט על רקע המקראות כולה. בסדר, אתם איתי עד כאן? יופי. בואו נמשיך. ביחסי פשט ודרש. ב- בבלי, שבת סמך ג', אומרת המשנה, נדמה לי שהזכרתי את זה באחד השיעורים, לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת. רב לייזר אומר, תכשיטים הם לא. החכמים אומרים, אינן אלא לגנאי. כן? אם תרצו, תפיסה שרואה בכלי נשק תכשיט, תפיסות שרואות בכלי הנשק גנאי, בסדר? יכולים לשייך את זה לתפיסות עולם היום, לא יודע. אמר לאביי לרב אבדימי, מה הייתה מדי רבי אליעזר דאמר תכשיטים הם לא? מה המקור שלו? דכתיב, חגור חרבך על ירך גיבור, הודך ועד עריך. כלומר, יש לי מקור לשיטת אביי. בשיטת רבי אליעזר, מה המקור? שאחר הביא... אדומים היום, מה קורה? עוד לא התחלנו. שאחר הביא... עוד ואדר. כתוב בפירוש, היא עודך ועד עריך. נכון? אמר לרב כהנא, למר ברדי רבונה, היי בדברי תורה כתיב. מה זאת אומרת? זה לא מדבר על חרב, זה מדבר על... דברי תורה. שזה כמובן, היינו אומרים היום, שזה מה? מדרש יפה. אמר לי, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. כלומר, זה לא יפה שאתה עושה עם האצבע שהחרב שנמצאת לך על הירך זה דברי תורה. אבל...
אבל כתוב פה
חגור חרבך, אז יש גם פשט למקרא, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, זה משפט שצריך להבין אותו, נחלקו בהסבר שלו, אבל באופן פשוט, יש למקרא מובן פשוט. עכשיו שימו לב למשפט הבא, אמר רב כהנא, כדבינא בר תמנא שר ישנן, כן, אני זוכר שהייתי בן 18 שנה, והוה גמירנא ללקו לתלמודה, גמר את כל התלמוד, קודם כל זה מרשים, ב' יותר קטן התלמוד מאשר לנו היום, אבל בכל זאת הוא גמר את כל התלמוד בגיל 18, ו... לא אבי ידן עדיין מקרא יוצא מדי פשוטו. אנשת. עכשיו, למדתי משהו חדש. שמה? אין מקרא. כלומר, אני כבר חי הרבה שנים בתחום, אני יודע את כל הגמרא, אני כבר יודע את תורה, אני לא ילד, שמעתי המון דברים, לא חשבתי על דבר הזה, נכון, אף אחד לא אמר את זה. באמת, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. מה אתה אומר? בסדר? זה כמובן, אם נחזור אל הדיון הפריורי שהתחלנו לדבר בו, תפיסה שתומכת במה? במחשבה שמה? יש פשט, אין פשט. מה היחס בין הדרש לבין הפשט? אין פשט, ככה אתה קורא.
לא, מה שלפי רב כהנא.
כלומר, לפי רב כהנא, אולי לפי רבותיו, נכון? אולי בשלב הראשון של הלימוד, הוא חי מתוך תחושה שהדרש מה הוא? הוא בעצם ההסבר היחיד, הנכון, של המקרא. ומקרא יוצא מידי פשוטו. כלומר, כשאתה קורא מקרא עם פשט, אל תחשוב, אל תדמה בנפשך שאתה מסוגל להבין משהו. למה? כי המקרא הוא לא כפשוטו, אלא המקרא הוא כדרשנותו. ופתאום הוא גילה שיש באמת מובן פשוט למקרא, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו. האם אין מקרא יוצא מדי פשוטו, זאת אומרת שאי אפשר לדרוש אותו? נראה שלא, אלא שיש לו גם את המובן הפשוט, אף על פי שאנחנו דורשים אותו. בסדר? יופי. אומר הרשב"ם, אנחנו ככה משייטים לנו בדורות, אבל זה ייתן לנו תמונה רחבה. אומר הרשב"ם, הרשב"ם מפורסם ללורדי רשב"ם, אלה תולדות יעקב. ישכילו ויבינו אוהבי שכל מה שלימדונו רבותינו, כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אף כי עיקרה של תורה באת ללמדנו, להודיענו ברמיזת הפשט, האגדות וההלכות והדינים, כלומר יוצא מהתורה המון 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 דברים, על ידי 32 מידות של רבי אליעזר בנות רבי יוסי הגלילי, שזה המידות של ה... איפה יש 32 מידות? של האגדה. ועל ידי 13 מידות של רבי ישמעאל, שזה של ההלכה. והראשונים מתוך חסידותם התעסקו למדות אחרי הדרשות שאין עיקר, ומתוך כך לא הורגלו בעומק פשוטו של מקרא. כלומר, קודם כל, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אממה, שמעבר לזה שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, יש הרבה מאוד הלכות, ואגדות, וכל מיני דברים, שיש כל מיני כלים להוציא אותם בהם בעזרת 32 עמידות או 13 עמידות, והראשונים, בגלל שהם היו חסידים, עסקו בזה, ולא, לא בפשט. וגם רבנו שלמה, אבי אמי, כן, אתם יודעים שרשי היה סבא שלו, וגם של? רבנו תם. עכשיו השאלה, האם הבן של רשי יניח תפילין של רשי או של רבנו תם?
לא, לא בני.
והבת של רשי יניח תפילין? יפה. שפרש תורה נביאים וכתובים, נתן לב לפרש פשוטו של מקרא. ואף אני, שמואל בן רבי מאיר חתנו זצ"ל, נתווכחתי עמו ולפניו, והודע לי שאילו היה לו פנאי, היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. ואתה יראו המשכילים מה שפרשו הראשון. כלומר, אומר הרשב"ם, אני כותב פירוש שמטרתו לפרש בפשוטו. ולפעמים, אני מודיע לכם, אני לא הולך עם חז"ל או עם הראשונים. אגב, הוא עושה את זה. מי שמכיר את הרשב"ם, עושה גם עושה. מפרש את הדברים כמו שהוא מבין אותם בפשט. ולפעמים הוא כותב. וחז"ל פרשו ככה וככה, והנכון בעיניי ככה וככה, או בעל דרך הפשט ככה וככה. מה זה? לא, גמרא זה משהו אחר. תמיד שניגשים לגמרא זה סיפור אחר. זה, אלו דבריו של הרשב"א.
איך הפשט שלו עולה במושגי הפשט ודרש? הפשט שלו והפשט של רש"י פה. הפשט של רש"י קצת מרגיש לי קצת כמו דרש. הפשט המתחדש בכל יום. לא הבנתי אותו.
מה זה הפשט המתחדש בכל יום? זו שאלה מאוד מאוד עמוקה וארוכה, ולא נוכל להיכנס אליה כרגע, איך יכול להיות שפשט מתחדש בכל יום. אבל הכוונה, אם אני מבין נכון, במובן הכי הכי פשוט, כן? מילה טעונה בשיעור הזה, אבל שכשאתה יושב על הטקסט, על התורה, ואתה לומד ומתאמץ ומנסה להבין אותה באופן פשוט, יכול להיות שפתאום אתה תבין משהו חדש שלא נאמר עדיין על ידי, לא שאתה אמרת אתמול אחרת ואתה פתוח להתחדש עוד פעם, אלא שחז"ל או הראשונים לא אמרו את זה לפניך, כי הם לא היו צמודים לפשט. ככה אני מבין את המובן הפשוט של דבר. בסדר? אבל יש הסבירו אחרת ולא נקרא את זה כרגע, כי זה פלפול בדברי הרשב"א ורש"י, ואני לא בנוי לזה כרגע. אוקיי. מהר"ל, קדמנו עוד כמה שנים קדימה. והנה דברי חכמים הם לפי הדקדוק. והם דברים נגלים שהעמיקו מאוד לדקדק ולירד עד עומק הכתוב. ודבר זה נקרא מדרש חכמים, הם הדברים היוצאים מן עומק הכתוב. זה קשור למה שאמרת, אני חושב, אל חי, שיש בתוך אותו טקסט כמה, רבדים זה מילה שסורי להגיד, כמה קומות, בסדר? כמה, עזרו לי, כמה פרספקט, לא? כמה מישורים, כמה מישורים. יש את המישור שהוא המישור הפשוט, ואם אתה יודע להעמיק ולחפור ולחקור ולעמוד על סודו של הדבר, אתה מסוגל לגלות דברים שרק חכמים ידעו, כי הם דקדקו בדבר. אבל פשוטו קיים, שכן אין מקרא יוצא מדי פשוטו, שהרי הם גילו לנו שאין לעקור הפשט כלל. אבל הוא נשאר, והדרש שדרשו בו הוא עומק הכתוב. ואדם חושב כי הדרש הוא מחולק בפני עצמו ואינו יוצא מן פשט הכתוב, כי הוא רואה איזשהו מדרש מופרך, והוא אומר, מה זה הדבר הזה? זה לא מה שכתוב כאן. אומר על זה המהר"ל, ואין הדבר הוא כך כלל, כי היורד לעומק דברי חכמים, ימצא דבריהם נמשכים מן הפשט ומתחייבים ממנו. כלומר, אימן דהו יגיד, דאב זה מדרש, זה לא כתוב כאן. יגיד לו המהר"ל, זה כתוב כאן, אלא מה? לך אין את הכלים לקרוא את זה. כן? אתה רואה כרגע רק משהו מסוים, אתה לא מסתכל מספיק בעומק, אתה לא מסתכל מספיק בדקדוק, אתה לא מסתכל מספיק באינטנסיביות, אז אתה, זה מה שאתה מצליח לראות. אבל מי שיעמיק בדבר, יראה בדבר הזה דברים, זה מי שנמצאים כאן בפנים, זה לא דברים שמגיעים מבחוץ, זה לא דברים שהם מופרכים בעליל. בסדר? אני עדיין בסקירה. המלבין. המלבין פותח את חיבורו, המלבין מתמודד עם תמונת ההשכלה, עם כל מיני קולות שקוראים אחרת ומבקרים את חז"ל, וכך הוא כותב בהקדמתו. בפירוש דרך זה, בפירוש הזה, סליחה, סללתי דרך חדש, נעדר בקודש, לבאר דברי חכמים וחידותם, דברי רבותינו בקבלתם, על פי יסוד הלשון, על פי חוקי המליצה וההיגיון, מדרכים חדשים ופלאים ומסולאים. בו הראיתי ובררתי, כי היה ביד חז"ל אוצרות וחוסן ישועות מלאים חוכמה ודעת. היה בידם כללים גדולים, ויסודות קבועים בדרכי הדקדוק, ויסודי הלשון וההיגיון אשר רובם נעלמו ונסתרו בין כל חכמי לבב הבאים אחריהם, ועל כן נעלמו דרכיהם ונתיבותיהם לא נודעו. הראיתי ובררתי, והם עובדים נאמנים, כי הדרוש, משפט יפה, כי הדרוש הוא הפשט הפשוט המוכרח והמוטבע בעומק הלשון וביסודי השפה העברית. כלומר, כשאתה קורא מדרש חכמים והוא נראה לך רחוק, זה כי אתה לא יודע לקרוא, לא כמו שהמהר"ל אמר, את עומק הפשט, אלא אתה לא יודע לקרוא. את הפשט הפשוט אתה לא יודע.
הוא גם מכניס פה את המילה עומק.
תמיד
זה
יגיע. לכל התורה המסורה בעל פה, הלא כתובה על ספר תורת אלוקים, מפורש ושום שכל, ויבינו במקרא את כל דברי הקבלה שנמסרה בסיני, על פי כללי הלשון, ודרכה, וגדרה, ועל פי חוקים קבועים וברורים ואמיתיים. כלומר, הכל ניתן בסיני, הכל מדויק ומהודק ונובע ונקרא בתוך פשט הדברים. בו בניתי מגדל עוז לשם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב, שם התייצבו שרי החיילים לערוך מלחמה נגד הקראים והמחישים את קבלת חז"ל, שם ידברו את אויבי הקבלה בשער, הקבלה כמובן לא קבולה, כן? הקבלה של חז"ל, יתוועדו ויתראו פנים אל פנים, יקריבו ריבם, יגישו עצומותיהם, כן, כבר אז היו עצומות, יתווכחו ויבחנו וישמעו ויאמרו אמת, משה אמת ותורתו אמת וקבלתו אמת, כולם יתנו מאירוע אחד, זה ממש מרגש, זה חיבור שהוא כותב אותו עם תודעת הגנה, כמו שהכוזרי כותב במבוא, נכון? ההגנה על הדת המושפלת, אז הוא ממש יוצא, מושפלת, אבל הוא יוצא פה למלחמת חורמה, מלחמת הגנה, כנגד ההתקפות על זה שחז"ל ממציאים, מחדשים, עושים כל מיני דברים כאלו, מה פתאום? זה נמצא בתוך הפשט, אני הולך להראות לכם את האופן שבו הדברים נמצאים בתוך הטקסט, אם רק תדע לקרוא אותו. בסדר? זהו עמד בי. ונסיים את המבוא הסקירתי הזה בשניים, הראשון זה הגרא, הגישו אדוניו אל הדלת או אל המזוזה, עבד עברי, שאין בשער פשט הדקרא גם המזוזה כשרה שנאמר והגישו אדוניו אל הדלת או אל המזוזה, אז מזוזה זה בסדר, אבל ההלכה חייבה דווקא דלת עומדת, וכן ברובה של פרשה זו הלכה עוקרת את המקרא, וכן בכמה פרשיות במקרא, והן מגדולת תורתנו שבעל פה, שהיא הלכה למשה מסיני, והיא מתהפכת כחומר. כמו שאמרו כמה טיפשה אינשי, דקמה מקמי ספר תורה ולא קמה מקמי גברא רבא, שהתורה אומרת ארבעים יקנו, והרב בצר חדה, חן מפיגול, ורב התורה. אז כן, צריך שידע פשוטו של תורה, שידע חותם. וכן במרצה שכתוב לעולם, משמע, לעולם ממש. אומר הגאון מווילנה, או מופיע בשמו, מה זה שהתורה מתהפכת כחומר חותם? מי שראה פעם חותמת, ראה שכשהחותמת כתובה, אז היא כתובה הפוך. ואז כשמטביעים אותה על הנייר, נכון? אז היא מטביעה משהו שהוא ישר. אומר הגאון מווילנה, התורה מתהפכת כחומר חותם. כלומר, אם אתה מסתכל על התורה, על הפשט של התורה, ועל הדרש שנפגש איתנו בעולם הזה, אתה רואה דברים הפוכים. כי כשהתורה מגיעה לחול בעולם, זה ככה יוצא. ולכן, המסקנה צריכה להיות לכאורה. בוא נגמר רק מדרש חכמים. אומר, לא, 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 לא. אתה חייב לדעת את הפשט של התורה, כדי לדעת איך זה מתהפך. וזה, הוא אומר, זה מגדולת, נכון? מגדולת תורתנו שבעל פה. תהיה לך למשה מסנה, היא מתהפכת לכאורה. כלומר, לפי הגאון מווילנה, בעצם יוצא שלא זו בלבד ש... המדרש הוא לא הפשט הפשוט, ולא זו בלבד שהמדרש, או גם לא נכון לומר שהמדרש הוא דקדוק יסודי לשוני של עומק המונח בפשט, אלא המדרש הוא הפך הפשט. הפך הפשט.
הוא
הפך
הפשט, אבל מה אנחנו צריכים לשמוע?
בסדר גמור. הפך הפשט זה לא נורא. בסדר, זה ביקורת. לא צריך להיות ביקורתי. פשט זה לא בטוח שזה טוב כל כך. אבל צריך ללמוד פשט. בסדר? עכשיו אני אומר, צריך לשים לב, נגיד מישהו קורא, אני אומר, סתם, תחשבו על הדבר הזה. אתן לכם דוגמה. נגיד כתוב, אני אלך למדרש אגדה. נגיד כתוב, רשב"י אומר, אפשר? אדם חורש בשעת חרישה? וזורד בשעת זריעה? בשעת הרוח, ודש בשעת אישה, וזורה בשעת הרוח, תורה מתה עליה, אלא בשעה שישראל עושים רצונו של מקום, עבודתם נעשית לידי אחרים, שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם. ובשעה שישראל עושים רצונו של מקום, שאינה עושים רצונו של מקום, ועבודתם נעשית לידי עצמם, שנאמר, ואספת דגניך. וכאן מקשה המקשה ושואל, והלא ואספת דגניך מופיע בהקשר של, והיה עם שמות ישמע בכל השם, נכון? מה? תשיאה, שמעת בקולו. מדרשו של רשב"י אומר דרשני. תשובות אפשריות, עכשיו בוא נלך עם הטקסט. רשב"ם יגיד, חילת כבוד תורתו של רשב"י, פשט התורה אומר, שזה לא שעושים רצונו של מקום. מהר"ל יגיד, עוד פעם, אם הוא יתאמץ, אני לא יודע אם יהיה לו מוטיבציה, אבל אם הוא יתאמץ, מה הוא יגיד? באמת, שכשאתה קורא את וספת דגניך ברובד הפשוט, מה נדמה לך?
שזה.
וכשאתה קורא את דברי רשב"י, נראה לך שזה ככה. האדם חושב כדרש ומחולק בפני עצמו ולא יוצא מן הפשט, אבל אם היית יורד לעומק דברי חכמים, היית מבין שזה בעצם הפשט. עמל בי מה יגיד לך? שמי שחושב, עוד פעם, אני לא יודע אם יש לו מוטיבציה לקרוא את זה כאן, כולי יש מדרש אחר, אבל לצורך העניין, מי שחושב שבאספת דגניך זה בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הוא לא מבין כלום. כי הפשט הפשוט, מה אומר? והגאון מווילנה יגיד, חשוב מאוד ללמוד את הפשט, כדי לדעת מה לא. בסדר? עוד פעם, הדוגמה לא בטוח שהיא טובה, אבל אני מקווה שהיא הצליחה להעביר משהו.
מתאימים את החותמת על פי מה שאתה רוצה בסוף. כאילו, אני מסתכל על החיים שלנו היום, כאילו, הדרש או המדרש של הפשט.
לא הבנתי מה אתה אומר. היום, אתה אומר כאילו, מה אנשים עושים היום?
כמו שכאילו יש לך את ההלכה של הזה ואת המדרש המקיים.
כן, אנחנו נדבר על מדרש יוצא ומדרש מקיים במתישהו. נכון, נדבר על זה. זה כמובן, כל השאלות הבאים יהיו קשורים אחד לשני בגלל כאילו המערבולת, אבל אתה צודק. ונסיים בדבריו המופתיים של רבי נחמן בתורה שזכתה להיות התורה שלפני ריש פי בית, אבל היא חשובה בזכות עצמה, אני חושב שהיא היסוד לריש פי בית. וכך כותב רבנו נחמן, כמו שרוני ברלב אומר, רבנו הנחמד נחמן מברסלב, אפילו אדם פשוט אם ישב עצמו על הספר ויסתכל על אותיות התורה יכול לראות חדשות ונפלאות, ויכולים לראות בהספר מה שבעל המחבר לא כיוון לזה כלל. כלומר, רבי נחמן ידע לעשות את זה. אומר רבי נחמן, שאדם יכול לראות את מה שכתוב, ולראות מה?
מה שלא כתוב.
מה ש... לא, לא כתוב, דייק, מה ש...
לא הכוונה.
המחבר לא התכוון. כן, הדרכה ידועה אומרת שהלכו ל... אגנון ושאלו אותו מה הוא חושב על האם הוא התכוון למשהו מסוים בחיבור שלו, אז מה הוא אמר להם? לכו תשאלו את קורצווייל. קורצווייל היה מבקר הספרות של אגנון, שעוד בחייו פרסם מאמרים שבהם הוא ניתח את מה שאגנון עושה. אז הוא אמר, אתם שואלים אותי, תשאלו את קורצווייל. או כמו על הצעה אחרת ידוע שמגיע מישהו לשמיים והרמב"ם אומר מה הוא מבין ברמב"ם. כאילו יש איזה מקום שבו יש, כן, השאלה מי יודע להגיד מה התכוון המחבר? אומר רבי נחמן שאפשר לראות דברים שהמחבר לא התכוון כלל. זה טוב או לא טוב?
מי?
של רבי נחמן. רבי נחמן זה נפלא. זה חדשות ונפלאות. נכון? זה חדשות ונפלאות. זה ממש איזושהי רמה מאוד מאוד גבוהה. ואגב, רבי נחמן עושה את זה בעצמו. הוא לוקח טקסטים והוא רואה בהם דברים שפשיטה לי שלא התכוון אליהם המחבר כאן. אז זאת ודאי תפיסה אחרת לחלוטין של כל היחסים של פשט לדרש. שאלו את רבי נחמן, זה הפשט? מה הוא יגיד? לא. אבל הוא יגיד את זה בתורת ניצחון. לא. נכון? הוא ייתן איזשהו סוג של ערך מוסף לקריאה שהיא לא קריאה, שאך ורק חותרת לדעת מה התכוון מי שכתב. ופה אני צריך לתת...
הוא אומר שזה טוב?
כן. כן, הוא רואה בזה יצירה, הוא רואה בזה ערך.
אפילו בן אדם שלא...
אפילו אדם פשוט?
פשוט, פשוט.
מה שהוא הבין זה תורה. זה לא סתם תורה, זה תורה חדשה ונפלאה. בסדר? יש כאן העצמה של המקום הזה.
אבל כאילו הוא לא מודע, הפתיע אותו האפשרות הזאת, שאפילו אדם פשוט יכול, כאילו זה, אפשר לקרוא את זה גם בטון מלגלג. כך אדם שלא זה,
אפילו תמיד בשיח יכול לקרוא את רבי נחמן ולראות בו דברים מלגלגים. ואני לא חושב שהוא כתב אותו בדברים מלגלגים. למה להגיד את זה?
לא, כי מישהו מהצד השני כאילו יותר מבט לדיטאי מפוקח, אז הוא יגיד כל אחד יכול לומר שטויות וזה לא חדשות ונפלאות. אולי זה שהוא מופתע מזה שזה אפשרי, אז זה גם הסיבה שהוא לא מבטל את זה.
כמו שהרבה כופרים משתמשים ב-70 פנים לתורה כאן.
כן.
זה מה
שהם הבינו. אז אני רגע רוצה ללכת מהמקום הזה אולי ולתת איזשהו סוג של מבוא קצר מאוד מאוד לגבי הרמנויטיקה, רק בשביל שיהיה לנו איזשהו בסיס לדבר משהו, אבל מי שזה מעניין אותו צריך לקרוא. בסדר? אין פתרון, חברים. לא שמעתי כרגע, פתרונות אחרת. מה זה?
רשימת קריאה בסוף.
לא, זה לא, זה לא לעכשיו ולא לרגע, אבל לפחות קצת מבואות, קצת לאחוז במשהו, שתדעו להגיד לפחות את השמות כמו שצריך, בסדר? ואחרי זה ניכנס לי פעלה עין תחת עין, ואז לזוהר, ולא יודע כמה נספיק, אבל טוב. בעולם של הרמנויטיקה, הרמנויטיקה הלא היא תורת הפרשנות, בסדר? אז יש, הוא עבר כמה גלגולים, בסדר? אני כמובן לא מתיימר, אני לא מקצועי בזה, לא מתיימר גם להציג את כל הרמנויטיקה בשתי דקות, אבל יש כאן שאלה מרכזית, האם כשאני קורא משהו שמישהו כתב, ואני אתייחס עוד את השאלה, מה קורה כשאני קורא משהו שהקדוש ברוך הוא כתב, בסדר? אבל בואו נתחיל במישהו, משהו שמישהו כתב, האם אני יכול בכלל להבין אותו? האם אני יכול לדעת שהגעתי להבנה האמיתית שלו, או המדויקת שלו, או הנכונה שלו? באיזה מובן המשפטים האלה בכלל יש להם איזשהו סוג של תוקף? ואם יש להם תוקף, איך אפשר... כן? שני אנשים?
הרב קוק אומר ש... נכון, הוא מדבר שם על תורת הסוד. אני לא זוכר את זה פסקה, הוא מדבר על כאילו שאי אפשר, הוא גם מייחס את זה לעם, זה שהוא אומר שאי אפשר, אי אפשר ללמוד נגיד משהו שהוא נגיד סודי, כי מה ההגדרה של זה, זה פשוט, אתה לא, כי אתה לא ברמה הזאת שאתה יכול להבין את זה, אז עדיף ש...
מה שאתה אומר בעצם, אז מה שאתה אומר בעצם, שיש דברים, אנחנו נדבר עוד מעט על הסודי והקדוש, אנחנו נסתבך עם המילים האלה אצל דרידה ולא נבין כלום גם כן, אבל יש דברים שאי אפשר להבין אותם בהגדרה, בסדר? שחוסר...
גם אם תנסה להבין אותו, הוא לא נכון.
אי אפשר... אנחנו נשמע גם את זה, אבל בואו נרגע נלך קצת אחורה או קצת החוצה. היה איזשהו גוי, קראו לו שליירמאכר, ושליירמאכר טען, והוא בעצם מניח את היסודות, אני חושב, אני מקווה שאני לא טועה פה, למה שאנחנו קוראים הרמנויטיקה, כלומר תורת הפרשנות. שליירמאכר טען שיש אפשרות להבין את הטקסט בצורה אמיתית, והוא טען אפילו יותר טוב ממה שהכותב מסוגל להסביר את עצמו. כלומר, אדם כתב איזשהו טקסט והוא רוצה להגיד, כן, התכוונתי לככה וככה, אם אתה ניגש עם כלים נכונים, מקצועיים, מדויקים, ספרותיים, אתה מסוגל להבין אותו יותר טוב ממה שהוא מבין את עצמו. כי אתה לא מתבונן מהזווית שלו, אתה מתבונן לטקסט כחומר נתון. מי שיצר פה איזשהו סוג של קריצה זה איש אחד בשם דילטאי, ובילטאי אמר, וזה קצת קרוב למה שראינו אצל גרינשטיין לפני כן, דילטאי טען שכדי להבין באמת את מה שקורה לו, אתה צריך להבין את ההקשר ההיסטורי. כלומר, מושג ההבנה הוא כבר לא הבנה רק של טקסט, אלא הוא הבנה של ההקשר, כן? מושג שנקרא הבנת מעמקים. כן, כמו פסיכולוגיית המעמקים, יש איזשהו סוג של איזושהי הרמנויטיקת מעמקים, ככה קורא לזה. אדם צריך כאילו לרדת לעומקם של הדברים כדי להבין יותר טוב את הרקע שממנו הדברים נאמרו, ובאופן הזה להבין את הטקסט בצורה טובה יותר. אבל תלמידו וחולקו הגדול, שהוא הדמות המרכזית, אני חושב, בהקשר שלנו, של ההרמנויטיקה, הלא הוא, דומני ששמו היה הנס גדמר. כן, הנס גדמר. וגדמר טען, טענה שאנחנו היום בעולם הפוסט-מודרני יודעים להגיד אותה היטב, אבל הוא הקדים את הפוסט-מודרניזם בהקשר הזה. גדמר טען שכל הבנה היא פרשנות. שמעתם את המשפט הזה פעם? אתם מבינים את מה שהוא אומר? למה כל הבנה היא פרשנות?
כי כל הבנה היא סובייקטיבית, כי הסובייקט שלך שהוא...
כי אדם שניגש לפרש, הוא תמיד ניגש עם ארגז הכלים שלו, עם התודעה שלו, עם מה שגדמר קרא לו, האופק. שממנו הוא ניגש אל הטקסט, עם הפרספקטיבה שלו. הייתה לי חוויה, פוקחת עיניים בהקשר הזה, שלמדנו פעם איזשהו טקסט, ובטקסט היה סיפור על המורה ששאל המורה אחר שאלות, רב שימי ורפא ומי שמכיר, ואז הוא, זה היה לו מאוד קשה, לא ברור שם בגמרא למי היה קשה, והוא החליט שהוא יותר לא ישאל אותו שאלות. כלומר, לא ברור האם הבושה הייתה מזה שהוא שאל אותו שאלות שהוא לא יודע לענות, או שהוא שאל אותו שאלות והוא גרם לו להיות נבוך ליד התלמידים. כלומר, אם הרב הביך את התלמיד, התלמיד הביך את הרב, בכל אופן הוא קיבל על עצמו לא לשאול אותו יותר שאלות. ואז ביקש המנחה הסדנה מכל אחד להוסיף משפט. אחד החברים הוסיף את המשפט, אבל בכל זאת הוא שאל אותו שאלות. הסתכלנו עליו כולם ואמרנו, מה? כתוב שהוא תו לא אק שלי, זה כתוב בגמרא בשתי מפורש, מה יש לך זה? פשט רשי? אז מה הוא אמר? טוב, אי אפשר ללמוד בלי לשאול שאלות. עכשיו מה בעצם קרה כאן? התיאור מדהים, הבן אדם מגיע עם הנחות מוצא, לא שופט אותם כרגע, חוץ שאני מסכים איתם, ש... אי אפשר ללמוד בלי לשאול שאלות. ואז הוא קורא סיפור שבסיפור כתוב, הוא לא שאל יותר שאלות. מה הוא המשיך ישר? הוא משלים, גם אם הוא לא אמרו לו להוסיף משפט. הכל. האופק שלו מתמזג עם האופק של הטקסט, ומה אומר? ודאי שהוא כנראה שאל אחר כך שאלות. לא יכול להיות שזה מה שכתוב. כמאמר על הצעה ידועה, מניין יהודים שחייבים ללכת עם כיפה, שנאמר, וילך אברהם, נו, ברור שאברהם הלך עם כיפה. כלומר, יש, עכשיו, אנחנו כאילו לפעמים צוחקים על הפרשניות האלה, אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן, כך טוען גדמר. גדמר טוען שאנחנו ניגשים אל הטקסט עם דעות קדומות, הרבה פעמים הכישלון שלנו בהבנה נובע מאיזשהו חיפזון בהסקת מסקנות, כן? או כי אנחנו כופים לאיזו סמכות כלשהי, והאתגר הוא להשתחרר מהשיפוט המוקדם. כך טוען גדמר. אתה ניגש לטקסט, תנסה, כמה שאתה יכול, יגידו הפרסונליסטים, אתה לא יכול, אבל הוא יגיד, תנסה להשתחרר מכל דעה מוקדמת, ותקרא אותו.
על פי מה?
על פי מה שהוא.
יש אופקים משותפים, יש אופקים של common sense, שאפשר להניח שגם הכותב היה נמצא בהם.
נכון.
להניח שכל אדם חי עם אופק מיוחד.
נכון. נכון.
אופק של כיפה באמת הוא אופק מאוד ספציפי, ולכן
אני... נכון, נכון.
נכון, נכון, נכון,
נכון. זאת ביקורת מאוד חשובה. כלומר, בסוף, אם נלך עם הדבר הזה עד הקצה, ונגיע אל דרידה ונגיע אליו עוד מארץ, ואז נטען שבעצם אין שום יכולת להגיד על שום פרשנות שהיא טובה יותר מפרשנות אחרת, כי כל אחד מגיע ובעצם יפרש את עצמו, כן? האם אי אפשר בגלל זה לפרש בכלל שום דבר? נטען אומברטו אקו באחד הדימויים האהובים עליי ביותר, בספרו פרשנות ופרשנות יתר, ש... זה נכון שאפשר לקחת מברג ולהשתמש בו כדי לנקות את האוזן, אבל לא בטוח שזה דבר הנכון ביותר לעשות. כלומר, זה נכון שאתה יכול להציע כל מיני פרשנויות לכל מיני טקסטים. עדיין יש איזשהו מבחן שהוא מבחן של סבירות. עכשיו, איפה עובר הגבול? מי שמך להחליט? מי אמר שזה יותר סביר? שאלה טובה. בהקשרים אחרים יטען רוברט קאבר בתחום של התיאוריה של המשפט, שהוא לא קשור להרמנויטיקה, אבל הוא כן קשור להרמנויטיקה, שיש את הקהילה הפרשנית. כלומר, יש לכל טקסט את, את הקהילה שמפרשת אותו, ואך טבעי יהיה לפרש את הדברים בתוך המסגרת, כן, שבתוכה הם נאמרים, כמו אותו אדם שלמדתי בישיבת מעלות, איש, איש יקר מכפר ורדים שרצה לעשות תואר ראשון או שני בתלמוד, ו... כדי להבין ארמית, כן, הוא היה רוצה לנסוע לפומפדיטה, אבל אז היה מאוד מסובך לנסוע לפומפדיטה, גם היום זה לא איזו חוויה גדולה, אז הוא בא לישיבת הסדר. כאילו, הוא ניסה להיות במקום שבו מדברים את השפה, כדי שהדברים שהוא אומר יקבלו איזשהו סוג של מושב בחיים, איזשהו סוג של, 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 של קהילה פרשנית, שיש לה איזשהו סוג של... לא מחייב, כן, והפוסט-מודרניסטים כל הזמן יאתגרו את המקום הזה, אבל איך הוא אומר, אתה יכול לעשות את זה, אבל זה לא.
נגיע להאנס.
מה
איתו? מה, כאילו, גם הוא ידבר על הקהילה הפרשנית, שהוא אומר, תשתחרר מהדעה המוקדמת שלך.
למה? הוא אומר, תנתח ניתוח לשוני, הוא אומר, תבין את האופק שמתוכו נכתב הטקסט, הוא אומר, תכיר את עצמך היטב ותדע מאיזה מקום אתה מגיע, וככה תוכל במובן מסוים לנסות ולהגיע כמה שיותר נקי אל הטקסט. כן, אבל במובן הזה, אתה צריך לשאול את עצמך, מה למדתי? הרי הרבה פעמים כשאתה קורא טקסט, אתה צריך לשאול את עצמך מה למדתי על עצמי מהשיעור הזה. נכון? מה למדתי על עצמי? למדתי על עצמי שכשאני קראתי, כן, עשיתי תרגיל מאוד מאוד משעשע, יותר מפעם אחת במכללת הרצוג, להכשרת מורים. לקחתי סיפור חזלי, עדיף סיפור שלא מוכר כמובן, ואז הבאתי אותו לא בצורה ששמים סיפור על הלוח, אלא מילה מילה או שורה שורה. בסדר? יש סיפור נפלא ממש בגמרא בסנהדרין בפרק שלישי בדף כ"ו. הגמרא מספרת על המוראים שהלכו לעבר את השנה. מכירים את הסיפור? ונתפע עליהם רבי שמעון בן לקיש. רוצה לראות איך הם הולכים לעבר את השנה. ואז הם רואים שם בן אדם שהוא חורש. והם לא אומרים לו כלום. ואז הוא אומר להם, כהן וחורש? ואז הם אומרים לו, הוא יכול לו לומר, גיסטון אני בתוכו. כהן וזומר, הוא רואה עוד איזה אחד שזומר, אז הם אומרים לו, יכול לו לומר, להקל בית הבד אני צריך. אמר להם, הלב יודע אם להקל אין להקלקלות, ואז הוא הולך לרבי יוחנן, והוא אומר לו, אנשים החשודים על השביעית, אתה נותן להם לעבר את השנה? רבי יוחנן עונה לו, והם כועסים עליו, הוא כועס עליהם, הוא אומר להם רבי יוחנן, ואם הוא היה קורא לכם רואה בקר, לא הייתי אומר לו כלום, הוא היה רואה צאן, יש שם דיון, גמרא מופלא ממש. עכשיו, הבאתי את הסיפור הזה, שורה שורה, ושאלתי את האנשים, מה אתם מצפים שיקרה עכשיו? עכשיו, תשאל את עצמך באמצע הגמרא, תעצור באמצע, תשאל מה אני מצפה שיקרה עכשיו? תענה, ואז תראה מה הגמרא עשתה, ואז אל תשאל את עצמך, אוש, מה זה אומר על הגמרא? אלא תשאל את עצמך, מה זה אומר עליי, מה שציפיתי שיקרה עכשיו? שברור לי שתמיד הרבנים צודקים, שברור לי שתמיד יש מחלוקת, שברור, אני לא יודע, תשאל את עצמך מה למדת על עצמך, כתוצאה מהלימוד של הטקסט. הרבה פעמים היכולת לקרוא כך את, 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 את המקורות, היא פתאום מהירה לנו משהו ביחס לעצמנו. אם אתה מנסה, אתה לא תמיד יכול, אבל אתה מנסה לקרוא בקריאה יחפה, להשאיר את עצמך בחוץ, להשוט את המחשבות שלך, להיות רגע אחד דקי לגמרי, ולקרוא את הטקסט, ואז אתה אומר, רגע, ומה אני הייתי אומר, או מה אני הייתי חושב, או איך אני הייתי כותב את זה, ואז אתה מגלה דברים אחרים לגמרי, זה עוזר לך לקרוא ולהבין יותר טוב את עצמך ואת הטקסט. טוב, אני אדלג רגע אחד על ריקר, בסדר? ועל הסטרוקטורליזם.
דברים שנכון, זהו, נגענו בדברים האלה קצת עם בליהו.
נכון, 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 שם אתם צריכים לראות את הדברים האלה.
סטרוקטורליזם למדנו ממש עכשיו.
נכון.
אבל אני חושב על הדברים שאומרת באירונטיקה.
נכון, נכון. נכון. ועוד מעט נגיע לדרידה וללוינס, אבל אולי, אולי די בזה כדי לדעות קצת על פשט ודרש. למה הבאתי את ההרמנויטיקה הזאת? כי בסופו של דבר, עכשיו צריך לדעת רגע אחד שכל הגרמנים האלה היו עסוקים בלהבין את המחבר. גם שליירמאחר, גם דילטאי, גם גדמר, כולם בוורים, אני לא יודע, פרוסים, והם היו עסוקים בלעשות ולהבין את המחבר, להגיע לכוונה של המחבר. ומתישהו אצל ריקר, אצל הצרפתים, עובר איזשהו שינוי שמבטיחים לדבר על הטקסט ולא על המחבר. הם פחות עסוקים לנסות ולהבין את המחבר, אלא דנים בכלל בשאלה האם אפשר להבין את הטקסט באשר הוא. מה שיקרה אחר כך שתהיה טענה של ירידה, שגם את הטקסט אתה לא יכול להבין, כי כל הזמן אתה נמצא שם בעצמך. אבל בואו נחזור רגע אחד לדוגמה של עין תחתיים, קצת מפוזר היום. אני רגע אסכם. למה הבאתי את כל הדיון ההרמנויטיקאי הזה, ההרמנויטי הזה? כי הדיון הזה בעצם חושף לפנינו את השאלות של מה המובן של פשט ושל דרש. האם אפשר בכלל להגיע לפשט? או איך אפשר בכלל להגיע לפשט? בואו נראה את עין תחת עין. אומרת התורה הקדושה, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, וכמובן שפה עשיתי אתכם עוול גדול שלא הבאתי פסוקים לפני, פסוקים אחרי, וגם בויקרא כ"ד, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן וכו'. מגילת תענית. בארבעה בתמוז עדה ספר גזירתא. זכוליון, ספר גזירתא, שהיו ביתוסין אומרים עין תחת עין, שן תחת שן, יפיל אדם שן חברו, יפיל את שינו, סימת עין חברו, יסמא את עינו, יהיו שווים, סליחה כאחד. אמרו להם חכמים, ולא כתוב התורה והמצווה אשר כתבתי להורותם, התורה אשר כתבתי והמצווה להורותם, וכתיב ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, למדה את בני ישראל זה מקרא, שימה בפיהם אלו הלכות, יום שביטלו, עשאו יום טוב. כלומר, כאן מתגלה פער בין הביתוסים לבין חז"ל, שהביתוסים צמודים לפשט של התורה הכתובה, נכון? החכמים יש להם את התורה שבעל פה, שבאמצעותה הם יודעים דברים אחרים. האם התורה שבעל פה נלמדת אחרת מן הפסוקים? או שלחכמים יש את המסורת של התורה שבעל פה שלהם? לכאורה, בפשט הדברים, עוד פעם צריך לזהר בביטוי הזה כרגע, חכמים לא מגיעים מאיזושהי מסורת של קריאה מסוימת בתוך הפסוקים, אלא יש להם את המסורת בעל פה שלהם צריך לפסוק הלכה למעשה. והיא יותר חשובה מאשר התורה שבכתב, או היא גוברת על מה שנראה כפשט התורה.
שני מסלולים מכבילים.
לכאורה. כן, זה לא מנסים לקרוא את זה בתוך הפסוקים, אלא הם יודעים מה שהם יודעים. והנה במחילת. עין תחת עין ממון. אתה אומר ממון, או אינו אלא עין ממש? היה רבי ישמעאל אומר, הרי הוא אומר, מכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. הקישה כתוב נזקי אדם לנזקי בהמה, ונזקי בהמה לנזקי אדם. מה נזקי בהמה לתשלומים? אף נזקי אדם לתשלומים. זה פשט או דרש? זה דרש.
אבל בהקשר.
אבל בהקשר. כלומר, הוא אומר, מכיוון שיש לי היקש, אנחנו נדבר על המידה הזאת, שנדבר על המידות שהתורה נדרשת בהן, מכיוון שיש לי כאן כריכה מסוימת של מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת, נכון? אז גם זה בתשלומים. רבי יצחק אומר, הרי הוא אומר, אם כופר יושט עליו, והרי דברים קל וחומר, מה במקום שענש הכתוב מיטה לא ענש אלא ממון, כאן שלא ענש מיטה, דין הוא שלא יענש אלא ממון. אז זה פשט ודרש? זה פשט ודרש, סוד קל וחומר זה דרש שטוען אבל, שבאמצעות כלים הגיוניים, על אף שפשט המילה לכאורה מורה X, אם תטיל עליו איזה שהם כלים הגיוניים, אני חוזר אל המערל, אני חוזר אל קרינשטיין להביל, אני חוזר אל כל מיני דברים שכבר ראינו. מה זה? אני יכול לחזור אל גדמר, לא אל גדמר נשוב. נכון, אז
לא, זה ארגז הכלים שלך.
זה ארגז הכלים שלך, אבל ארגז הכלים שלי, שנייה, להפך. ארגז הכלים שלי, אופק הקריאה שלי באופן פשוט, כשאני קורא עין תחת עין, אני באופן פשוט קורא עין תחת עין. אבל האופק של התורה הוא אופק שאומר, קרא את זה על רקע ההקשר, קרא את זה בעזרת קל וחומר, קרא את זה בעזרת כלים שונים, ותגלה פתאום שזה נתפס אחר.
מה שאתה אומר, שיש פה גם...
אפשר.
זה לא כלים לוגיים.
נכון.
כלים שאתה מדרשת בהם.
אבל אפשר לומר שהם לוגיים.
או שאתה אומר, אם אתה כבר מדבר על גלם, אתה אומר שכאשר זה מגיע אליך, כבר אין לך רק את האופק של התורה, יש לך אופקים נוספים.
נכון.
יש את האופק של חז"ל.
נכון. נכון. נכון.
עוד כמה אופקים בדרך.
נכון, כלומר אתה כבר קורא בעיני חז"ל, אבל במובן מסוים, לא. השאלה היא אם לקרוא את המהלך פה של רבי יצחק כאופק שלי או כאופק של התורה, זה בעצם המחלוקת שביניכם. אבל בואו נתקדם עוד קצת. אומרת הברייתא בבבא קם, תניא רבי אליעזר אומר עין תחת עין, ממש. בסדר? אני יודע שהגמרא עושה עם זה משהו אחר, אבל...
הגמרא עושה עם זה משהו אחר,
אה? רבי אליעזר ליטלי ככל עם לתנאי, הגמרא עשה שם תרגיל מספר 2. הגמרא מספרת דף שלם שכולם אומרים שעין תחת עין זה ממון. 10 מקורות, תנאים מוקדמים, תנאים מאוחרים, ברייתות, אמוראים, ואז הביאה רבי אליעזר שקודם לכולם, כרונולוגית. אז היא אומרת,
מה?
הוא לא מסכים עם כל מה שאמרנו עד עכשיו? ועונה הגמרא, לא, לא ממש, אלא לומר שאין שמין אותו בן נזק, שמין אותו בן נזק, שמין אותו בן נזק. שמין אותו בן נזק. אומר הרמב״ם, ומי שחסר איבר, יחוסר איבר. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. ככה הוא קורא את פשט התורה. ולא תטריד רעיוניך ביותנו עונשים אינה בממון. אני יודע, אני יודע שאנחנו עובדים אחר. כי הכוונה אינה לתת סיבת הפסוקים ולא סיבת דברי התלמוד. ועם כל זה, יש לי במה שאמרו בתלמוד, דע, תשמע פנים בפנים. כלומר, אומר הרמב״ם, בעצם, הפשט אומר עין תחת עין, ממש, והתלמוד, התלמוד אני יכול גם כן להסביר, אבל באמת מה שכתוב בתורה, באמת באמת, בפשט הדברים, זה כמו רבי אליעזר. ולעומת זאת אומר הרמב״ם, וזה עיקר יש לך לעמוד על סודו, והוא שהפירושים המקובלים מפי משה אין מחלוקת בהם, בשום פנים, שהרי מאז וידתה לא מצאנו מחלוקת, נפלה בזמן מן הזמנים, מימות משה ועד רבשי בין החכמים, כדי שיאמר אחד, המוציא עין חברו, יוציא את עינו, שנאמר עין בעין, ויאמר השני, אינו אלא כופר בלבד שחייב לתת, לא מצאנו מחלוקת בדבר הזה. שזה כמובן מאוד מפתיע, למה? כי מצאנו מחלוקת. נכון? לכאורה, פשט רבי אליעזר, וכי הוא בעצמו אומר שזה הפשט. אלא מה צריך לומר באופן פשוט? קשה להסביר פה משהו פשוט, זה מסובך, וכו' וכו' וכו', יש איזה מאמר ארוך של הרב שגר, שאיתן עובד עליו, יצא בספר הקרוב בעזרת השם, לא לגמרי ברור מה שהוא רוצה לטעון שם, אבל מה טוען פה? באופן פשוט הרב, מה אפשר להגיד? שיש חלוקה, כמו שראינו אצל הבית עושים, בין הפשט לבין הפירושים המקובלים. יש אפשרות לקרוא, ויש את הפירושים המקובלים, הלכה משה מסיני. ופירושים המקובלים הם מקובלים, הלכה משה מסיני. וזה לא הפשט. גם כך אפשר להציע ברן. אני מדלג לעמודה השמאלית, לציטוט מתוך החיבור שנקרא עריכה ומשמעות בפרק החובב בתלמוד הבבלי. בסדר? לכאורה, ובאופן פשטני וראשוני, הציווי המופיע בפסוקי התורה ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין וכו', מורה על כך שיש לנקוט כלפי החובל והפוגע בחברו באופן זהה לפגיעה שפגע הוא בזולתו. אלא שבין פרשני המקרא והחוקרים השונים, ותקצר העירייה מלמנות את העוסקים בעניין זה, נדש ויכוח נרחב על אודות כוונת התורה בדבריה כאן. האם מדובר אכן במימוש עקרון מידה כנגד מידה, או שכוונת התורה היא לחיוב ממון בשווי המדובר. מחד, מנוע חוקרים הוכחות לכאורה לכך שכוונת התורה היא לדברים כפשוטה. הטענה הבסיסית ביותר היא שפשטות האמור בתורה משמעו, המשה גופנית, וזאת מתוך מודעות למאמץ המפורש בחז"ל להסביר שכוונת התורה היא לתשלום ממוני. כך למשל בדברי כסותו, בדף השני, פירוש שיטה זו על פי חז"ל הוא שמי שהרג את הנפש חייב לשלם את ערך הנפש, ומי שהשחית עין חייב לשלם את ערך העין. וכך הלאה. והמפרשים האפולוגטיים השתדלו להוכיח שכך פירושה של הנוסחה הזו גם בלשון העברית הקדומה. אבל זה אי אפשר. לא ייתכן שפירוש המילה עין יהיה ערך העין. בוודאי מורה הנוסחה זו על העיקרון המשפטי הארכאי המכונה במשפט הרומי בשם תליות, עליון, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו. עיקרון ארכאי זה המיוסד על ההשקפה שהעונש צריך להיות מקביל לעבירה, מידה כנגד מידה, משתקף עדיין בקובץ חוקיו של חמורבי. כלומר, קסוטו קורא את פשט התורה, ברור לו לגמרי, ברמה שהוא כותב, שלא ייתכן לקרוא אחרת, שכתוב ונתת עין תחת עין, או כאשר עשה כן יעשה וכו', ברור לחלוטין שמה זה עושה, ברור לחלוטין שמה זה אומר? מידה כנגד מידה. להוציא עין למי שהוציא. קסוטו בדבריו עומד במובנם הראשוני של המילים, ואף מביא כמקור להשוואה את הכתוב בחוקי חמורבי. לפיהם, אם איש שיחט עין של בן איש, עינו ישחיתו. אם שבר עצם של איש, את עצמו ישבר. ברוח זו הוצאו הצעות שונות, מהן המקבלות אכן שפשט דברי התורה הוא תליוני, ואף סוברות שהדין נהג כך הלכה למעשה בתקופה מסוימת, ומהן כאלו המקבלות את המובן התליוני כמובנו של פשט התורה, חסברות שפשט זה לא מומש מעולם כעבירתו, אלא כוון להביע מסר או ערך מסוים, אם כי הנוהג המצוי מאז ומעולם היה של תשלום המול. בסדר? כלומר, אני יכול לטעון שזה פשט הדברים, וזה קרה, אני יכול לטעון שזה פשט הדברים, וזה לא קרה, אבל אני עדיין טוען שזה פשט הדברים כעבירתו. בחזל פרשו אחר.
ומה קורה אם זה פשט הדברים וזה לא קרה? איך אני מסביר את זה?
אני אחזור אל יום השמחה בארבעה בתמוז, ואני אחזור אל הרמב"ם, ואני אגיד שזה הפשט, והפירושים המקובלים למשה מסיני היו שתמיד כולם ידעו שלא עושים את זה. אז למה זה כתוב ככה? אז אתה יכול ליהנות לך ממקור מספר 5, הנה לא לוינס, האנושיות נולדת באדם ככל שהוא יודע לצמצם את הפגיעות הקטלניות לדין ודברים בתחום האזרחי, אך כאן הדרמה מסתבכת, נפתחת כאן פרצה לרווחה לעשירים, התנ"ך מזכיר לנו את רוח ארוך. הפצע שוטט מעתה ועד עולם, משל היה צורך בגרימת אותו הסבל שסבל הנפגע כדי לעצור שזה המצטות. כאילו, כביכול, צריך להרגיש ככה.
לשום סגין האורך
אורה. לא, הוא כאילו אומר, ברור לחלוטין שצריך לשלם, אבל אם אני רק אגיד לך לשלם, 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 אז הכל יהיה קפיטליסטי, יהיה כלכלי. אז התורה אומרת לך לא, עין תחת עין, והיא אומרת, ראה כאילו אני דורשת ממך את הדבר הזה. בפועל, בפועל קוראים דברים אחרים, אבל האתוס או הפתוס הוא הפתוס של העין תחת עין. בסדר? ראוי. זה בעצם הרמב״ם, אני חושב, איזשהו אופן. ברוח זו הוצאו הצעות שונות, קראתי את זה, אל מול עמדות אלו, יש חוקרים הטוענים כי כבר מובנו הפשוט של דבר התורה מורה על פיצוי ממוני, ולא על ביצוע של תליון מחווה בחברו. וכך כתבה שמש, וניגוד לרושם שעשוי להתעורר, שבדין עין תחת עין ניתן למצוא דוגמה קלאסית של פשט, סוגריים, הבנה מילולית של הכתוב המקראי, סגור סוגריים, לעומת דרש, סוגריים, דעת חז"ל שלפיה יש להבין את הכתוב שלא כמשמעו אלא במשמעות פיצויים, מתברר שהוויכוח כאן הוא בין פשט לפשט. למה? חוקרים אלה מביאים ראיות שונות לדבריהם, אין ראיות המבססות את דבריהם על הקשר הפרשה וחוקי המקרא בכלל. הנה בהערה 8, חוק לא נחקק בחלל ריק, כי אם בתוך מציאות משפטית בעלת מגמה ותכלית משלה. ואין ראיות הנשענות על ניבי הלשון ומונחים המשמשים את המקרא כאן, בין השאר הפרשנות למילה תחת ועוד. בנוסף, הטענה ההיסטורית שלפי הדין הקדום יותר הוא הדין של התליון הממשי, כפי שהופיע בחוקי חמורבי, גם היא נסתרת. נקודותיים, בטעות מקובל שהלשון עין תחת עין, יד תחת יד, של מידה כנגד מידה כמשמע. היפוכו של דבר, לשון עקיפה זו מעידה שהחוק בא לציין חידוש, תיקון ושינוי או שוני מן הנוהג הנהוג בחוקות הגויים לאמור לא אינו תושחת כמו אצל חמורבי, לא ידו תיקרת, לא נקמה פראית חסרת תועלת, כי אם דרך אחרת לפייס את הנחבל ולרצות את העקר. כלומר, מה מסתבר? שבכלל הפשט הוא לא כל כך פשוט. כלומר, מה שלכאורה נראה לנו לפעמים כפשט, שהוא הפשט הפשוט, ואז הדרש מתחיל להגיד דרשני, ומאיפה הם הגיעו לזה, והאם זה היה מסורת הלכה משה מסיני, או שזה התפיסת עולם שלהם, או כל מיני דברים אחרים, אולי בכלל אנחנו לא קוראים נכון את הפשט, כי אנחנו מונעים בכל מיני קריאות בעייתיות משלנו, שפה משלנו, חוסר הבנה של הרקע, חוסר הבנה של ההקשר, חוסר הבנה של השפה, חוסר הבנה של היסטוריה, וממילא זה נדמה לנו כפשט, אבל זה בעצם לא פשט. לאור הדבר הזה, זה בעצם שני צירים מרכזיים שראינו עד עכשיו. יש שתי אפשרויות מה לעשות כשאני רואה מדרש חכמים ביחס לפשט הפסוקים. אפשרות אחת היא לטעון זה עומק הפשט. להתאמץ ולראות איך הדברים שחכמים אומרים כבר מונחים בתוך הפסוקים. במשמעות של המילה על רקע מילים אחרות, במשמעות של הקשר הפרשה הרחב, על רקע פרשות אחרות, על רקע היסטורי מסוים. להתאמץ ולהבין איך חכמים מפצחים פה איזשהו צופן שאנחנו לא מסוגלים לפצח אותו. כן, צילמתי לי פה ולא צילמתי לכם, דברים שכותב הרב הנזיר, רגע, מתוך ספרו ההיגיון העברי השמעי, מכירים? הוא כותב, ההיגיון העברי שמעי הוא, לא עיוני, אקוסטי, לא אינטואיטיבי הסתכלותי. כלל גדול זה, הקובע תכונת החוכמה העברית ונותן מפתח לרוח הסוד העברי, ניתן לידע ולהודיע ולהיוודע במקצוע מדעי חדש, מדויק, תלמוד ההיגיון השמעי העברי. כלומר, הוא רצה לפתוח בית מדרש, הוא התאמץ לכתוב ספר והוא לא הספיק להשלים אותו, אבל שבספר הזה כל מי שילמד אותו יסגל לעצמו את מערכת הכלים המדויקים שהיו לחזל כאשר הם באו לקרוא פסוקים ולהגיע באמצעות הכלים הללו לדרש שהוא בעצם עומק הפשט. ככה. כן, אבל לא כמידות טכניות, זה הוא מתחיל לעסוק ולפרק את 13 המידות, אבל להסביר שהמידות האלו הם לא...
כל הנבואה?
כן. ככה מתחיל כל הנבואה. ראש דבר. זאת אפשרות אחת. האפשרות האחרת היא לטעון. לא, הדרש לא מתיימר לחשוף את עומק הפשט. הדרש מודע לכך שיש לו פשט מובן ויש לו משמעות ויש לו הקשר ויש לו פשטנות, אבל הוא עושה כאן משהו אחר, משהו שלא מתחבר בדויקות, באופן מדויק, למה שכתוב בפשט. אז מה זה? אם הדרש הוא עומק הפשט, הבנתי. אם הדרש הוא לא עומק הפשט, אז מה הוא? איך זה עובד? מה קורה שם בשלב הזה? זה הדין, זה הדין. בואו נעזוב רגע אחד את ירידה, נכון? זה האובך שדיברו עליו כל היום. בואו נדלג רגע. מה? נראה לי שהביא את אותו דבר גם. בואו נדלג רגע אחד על דרידה. דרידה עוסק בזה שכתבי הקודש, כן, הם בהגדרה אלו שאי אפשר להבין אותם. זה חלק מהמורפי שלהם, מה שהזכרת קודם. אבל בואו נקרא את לוינס, ובזה נסיים. עשינו פה הרבה דברים יפים, אבל תשלימו, בבית. אני מאוד מאוד אוהב את, מאוד מאוד אוהב את הדף הזה, של לוינס. מעבר לפסוק. הקטע המתייחס אל הטרנסצנדנטיות מופיע בסוגיה, מתפרשת כאן מיד אחרי הקטע אדם בסמכויותיו של בית הדין האנושי לשנות במידה מסוימת החלטות השמיים. כן, זה משנה במכות, המשנה במסכת מכות אומרת שכל חייבי קריטות שנפטרו, אז נמחה להם, כל חייבי מלכויות של הקוד, נסלח להם בשמיים, כן, וכל מיני דברים כאלו. אמר רבי יוסף, מה נסליק לאילה ואתה ואמר? כלומר, כל חייבי מלכויות של הקור, נסלח להם בבית דין של מעלה. מה אתה יודע מה קורה בבית דין של מעלה? מה, היית שם לאחרונה? ככה שואל רבי יוסף. התשובה ניתנת על ידי חכם אחר אביי בשם תנא אחר בשוב בן לוי. שלושה, זה לא תנא, לא נורא. שלושה דברים עשו בית דין של מטה, והסכימו בית דין של מעלה על ידם. ושם, מן סליק לאלה ואתה מאמר, אלה, קראי כדרשינן. החנמי, קראי כדרשינן. כלומר, כמו ששם יש שלושה דברים שהגמרא יכולה להגיד בנחת שהסכימו בית דין של מעלה על ידם, למרות שאף אחד לא עלה לשמיים. איך הגמרא יכולה להגיד משפט כזה? איך אפשר להגיד שבית דין של מעלה הסכימו על ידם? תסתכלו בגמרא, לא עליי. כי דרשנו פסוקים. מכיוון שדרשנו פסוקים, אז יש לנו הוכחה שבית דין של מעלה הסכים. באותו אופן אפשר גם כאן. ותראו מה עושה עם זה לוינס. רבי שוב בן לוי מעניק לפרשנות הפסוקים, מה שהחכמים מכנים מדרש, את הכוח לפצח את סודות הטרנסצנדנציה, את מה שמעבר. אלה הם שלושת הדברים שהוחלטם בבית דין אנושי, אשר הפרשנות מוכיחה שהם תואמים את רצון השמיים. בראש ובראשונה קריאת מגילת אסתר בחג הפורים, על פי החלטת מרדכי ואסתר. היא מוצדקת על פי הפסוק, קיימו וקיבלו היהודים. מדוע יש בפסוק הזה שני פעלים? משום שההכרה מובחנת בהסכמה, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. זו גם הרשות לומר את שם השם כאשר פוגשים אדם, בסדר? וגם לגבי הבאת מעשר לבית המקדש. עמודה שמאלית, פסקה שנייה. האין הוכחות כאלה מניחות מקור של השראה של כל התנ"ך? האין הן מסתמכות על מושגים של גובה וטרנסצנדנציה ועל עצם אידיאת האל כברורה ומובחנת? אלא אם כן, שאלתו של רב יוסף, התמימה למראה אינה אלא ביטוי של נועזות יוצא דופן, המטילה ספק במשמעות המיתולוגית של הטרנסצנדנציה ושל ההתגלות שעושה רושם שהיא מקבלת. אלא אם כן, הטלת הספק בעלייה של מישהו למעלה מתייחסת אל הנמען הגדול של הפסוק, עלה אליי הערה ואהיה שם ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. מה בעצם אומר רב יוסף, אם הולכים איתו עד הסוף? איך אפשר בכלל להגיד שהתורה מן השמיים? איך אפשר להגיד משהו על התורה? מי יודע? מי יודע? איך בשם מה אתה אומר? אך הבעיה בתשובתו, האין הוא מבין את בן שיחו ברמה גבוהה יותר. ותשובתו, במקום לבסס את הפרשנות על דוגמטיות כלשהי של מטאפיזיקה מסורתית ולהגיד, מסורת מאבותינו, יש לנו הוכחות, כל מיני תשובות כאלה ואחרות, ללמה התורה היא מן השמיים? מה הוא עושה? האין היא ניסיון להעניק משמעות חדשה לטרנסצנדנציה ולאוצר המילים הישן ולבססה על מבנה ספר הספרים כמזמין פרשנות, ועל יתרונו כספר המכיל יותר ממה שהוא מכיל, כלומר על היותו בעל השראה במובן זה בדיוק. שיטות הפרשנות שראינו זה עתה בפעולה מרמזות בראש ובראשונה על כך שהטקסט המתפרש חורג, שימו לב טוב, אל מעבר למה שהוא רוצה להגיד. שיכולתו להגיד חורגת אל מעבר לגבולות מה שהוא רוצה להגיד. שהוא מכיל יותר ממה שהוא מכיל. שתוספת משמעות שופעת נותרת הצורה במבנים התחבריים של המשפט, בקבוצות המילים, בעברות, ביצורים, בתנועות, בכל המבניות הזו של האמירה, שהיא תמיד הרת משמעות. הפרשנות באה לשחרר משמעות הצורה בתוך הסימנים, מחושפת, מחוסה ומתפתלת בכל ספרות האותיות הזו. מתייחסים בזלזול לפרשנות הרבנית בתור שכחה של רוח הדברים, כן? שהם לא בפשט, הם אומרים איזו אמירה שהיא לא הפשט. בעוד למעשה כוונת האמור בדברים הנאמרים אינה האופן היחיד שבו הם משתמעים. בעוד משמעות מה שמשתמע באופנים שונים אינה נענית אלא לרוח המבקשת אותה. רוח השייכת לתהליך נתינת הפשמעות. קצת מילים קשות. בעוד הפרשנות מכילה באופן מהותי את הבקשה הזאת, שבלעדי היה הדבר הלא אמור, המשוקע במרקם הדבר האמור, קווה. תחת משקל הטקסטים ושוקע באותיות. יש טקסטים, יש אותיות, כתוב שם כל מיני דברים, יש שם הרבה דברים אמורים, אבל יש שם גם הרבה דברים לא אמורים. הרבה דברים שנמצאים שם ומייחלים לזה שמישהו, מה יעשה? איך? יגלה אותם, ידרוש אותם. שימו לב למילה לדרוש כאן, באיזה מובן היא משתמשת. מישהו יבקש אותם, מישהו יחפש אותם, מישהו יחלץ אותם משם.
נקרא
זה אומר דרשני, כלומר הוא מבקש, תסיס טיפה אבנים כדי למצוא את מה שיש בפנים. בקשה נובעת מינה, לא זוכר, ועיניים דרוכות, קשובות למצוול הכתוב שמנו נובע הקטע המתפרש, פקוחות באותה מידה אל החיים, העיר, הרחוב והאנשים. בקשה נובעת מינה אנשים וייחודיותם, מסוגלים כל אחד מהם, אפילו איש פשוט, כמו שאומר רבי נחמן, לתלוש מן הסימנים בכל פעם משמעות שאינה ניתנת לחיקוי. בקשה נובעת מן האנשים שהם בעצמם שייכים לתהליך נתינת המשמעות, שמה שיש לו משמעות. כל זה אינו בא לזהות את הפרשנות עם רשמים או השתקפויות סובייקטיביים. כלומר, זה לא רק היטל שלי על הטקסט, כמו שאומרים כל הזמן החוקרים הביקורתיים, טוב, אתה מוצא את עצמך בטקסט, זה לא הטקסט, אין טקסט באמת, יש רק אני. לא, ולא להכלילה באופן שרירותי במעגל החיצוני של המשמעות. אך מאפשר להבין את ריבוי האנשים בתור הרכאה שאין לעקוף אותה בנתינת המשמעות, וכמוצדקת באופן מסוים על ידי גורלם של דברים מלאי השראה, כך שהאושר האינסופי של דברם הלא אמור יוכל להיאמר, להתחדש. ישראל עם הספר, האין הוא עם של התגלות מתמדת. והוא מעריך, הוא מעריך כל כך יפה. בדברים הללו כתב חנוך בן פזי, צריכיתי ללמוד אצלו בבר אילן קצת, ספר שנקרא הפרשנות כמעשה מוסרי, ובספרו הזה הוא מנתח את התפיסה של ההרמנויטיקה של לוינס, ודון שכמו שלוינס טוען שיש לאדם חובה מוסרית אינסופית כלפי האחר, כלפי הזולת, תמיד להיות אחראי מוסרית כלפיו, גם כלפי הטקסט יש לה את אותה חובה. הטקסט נמצא שם, אומר בן פזי, בעיני לוינס, ובעצם מבקש תחלץ אותי, מבקש תפרש אותי, מבקש תוציא את העודפות, את מה שמעבר למה שנאמר כאן החוצה. אם אתה לא עושה את זה, אתה כאילו רואה אותי פנים באחור ולא פנים בפנים. אתה מחמיץ את האינסופיות שלי, אתה מחמיץ את האלוקיות שלי. כלומר, הטענה של לוינס, במובן הזה, וזו טענה חמקמקה, כן? כי הזמן סליק לאלה ואתה ואמר, ומי אמר שככה הסכימו בשמיים? מה התשובה של לוינס? מי אמר שככה הסכימו בשמיים? העובדה שהצלחתי לדרוש את הטקסט הזה אומרת שיש בו שמיים. נכון?
כן, מבחן
המציאות. מבחן הדרשה. מבחן היכולת לדרוש. וכי תאמר, אפשר לדרוש כל טקסט? התשובה היא לא. באופן מובהק לחלוטין, כל מי שעסק בללמוד טקסטים יודע, שקשה מאוד לדרוש רשב"א, כמו שדורשים גמרא. אין מה לעשות. אין מה לעשות. יש טקסטים שהם טקסטים מרוכזים יותר, סודיים יותר, מורכבים יותר, מקופלים יותר, רבי משמעות יותר. אין מה לעשות.
כן, אבל זה בעיה לעשות את זה. כאילו אפשר, כי אולי רשב"א קשה לדרוש, אבל פרסומת למשחת שיניים אפשר לדרוש.
עוד פעם, אני, אתה צודק.
ויוכיח רולנד בארט.
נכון, יש לי גם בארט פה, אבל לא צילמתי לכם. צריך לזכור גם את זה? צריך לזכור גם את בארט, נכון? אי אפשר להתכחש לזה שגם בארט בעולם, אבל גם לוינס בעולם. כלומר, אני לא צוחק.
בגלל
שבארט
ולוינס הם לא
באותה
שפה בכלל.
נכון. יש לנו יותר משפה אחת, אנחנו לא מתכחשים. אני רק אומר שבסופו של דבר, צריך להשתמש, אני אגיד את זה ככה, צריך לבוא עם ארגז כלים גדול ורחב מאוד שלומדים מדרשי חכמים. בכלל אני חושב, אני בזה אסיים את השיעור הזה, שגם ככה יתארך יותר על המידה, ולא הספקנו כלום, אבל לא נורא. צריך לדעת כי לומדים מדרשי חכמים, מדרשי חז"ל, אני אציע שלושה דברים כניגשים למדרשי חז"ל. קודם כל צריך לדעת שיש איזשהו היבט מסוים שבו חז"ל לא תמיד עסוקים בלקרוא את פשט הפסוקים. כן, צריך לדעת, יש היבט כזה. ולפי ההיבט הזה, כן, הדוגמאות המפורסמות והקלאסיות הן הדוגמאות שבהן חז"ל אומרים את זה. וגם כשהם לא אומרים את זה, זה מובלע בתוך דבריהם. למשל, כאשר רבי עקיבא אומר על דברי זקנים הראשונים שדרשו את הפסוק והדבה בנידתה, בנידתה תהה, בנידויה תהה, מכאן ארוז כלים הראשונים שמה? לא תכחול ולא תפקוס ולא תעביר סרק על פניה, כלומר, תהיה מנודה. האישה הנידה, כנראה אנחנו מבינים למה. עד שבא רבי עקיבא ואמר, אם כן אף היא מתנבלת בעיניו, והוא מבקש לגרשה, אלא מה אני מקיים והדבה בנידתה? בנידתה תהיה עד שתבוא במים. עכשיו כאן, זו דוגמה קלאסית שמה קורה בה, רבי עקיבא אומר, מפריע לי הפרשנות שלכם את הפסוקים, לא כי אתם לא יודעים לקרוא, אלא היא מובילה לקטסטרופה מבחינה חברתית, משפחתית, זוגית. לא מקבל את זה. מה אני אעשה עם הפסוק? נעשה משהו. דורש. במובן הזה, אין ניסיון, נכון? לדייק בפשט, אלא, או יש הנחה סמויה שהפשט הזה חייב להסתדר עם הנחות המוצא, עם האופק שלי, שהוא האופק לא הפרשני, אלא האופק ה... ערכי, המוסרי, המשפחתי, שלמדתי אותו מהתורה יכול להיות, בסדר? חזרנו למעגל ההרמנויטיקה של הפשט ורש, אבל כן, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לבוא ולהגיד, ואני חושב ככה לפעמים, שהיו לחז"ל כלים, אני פה מדבר כמו רב הנזיר קצת, אבל קטונתי, כן, אבל באיזשהו אופן, היו להם כלים שבאמצעותם הם באמת ידעו לשים לב לניואנסים יותר עדינים בתוך הטקסט. אנחנו בשבוע הבא נלך למקום של 13 מידות שתורה נדרשת בהם, ונדבר על זה, על איך זה עובד עם 13 מידות האלה? מה הם עושות 13 מידות האלה? מה זה היגיון? זה מסורת? איך זה עובד כל הסיפור הזה? אני חושב שיש שם הרבה דברים שקשורים להיגיון, וכמו שהנזיר אומר, להיגיון לפעמים שהוא לא היגיון שלנו, אבל היגיון שמי שבאמצעותו, בצורה מדויקת, בצורה מדעית, הם הבינו דברים אחרים. ויש מקום, זה הכי מקסים והכי נפלא בעיניי, שבו לא באמירה מושתתת ערכים, כלומר הם באו עם ערכים ועשו משהו עם הפסוקים. ולא באמירה עם כלים מדויקים של הוצאת היגיון צרוף מבפנים, אלא באמירה של מן סליק לאלה ואתה ואמר, קראי כדרשינה. כלומר, איזשהו סוג של שמיעה של משהו שנמצא מעבר למה שכתוב בתוך המילים, וניסיון להקשיב לו בהקשבה עדינה. עכשיו, הרבה פעמים שאתה אומר, אוקיי, שמעתי משהו בהקשבה עדינה, ישאל אותך מישהו, מי אמר שאתה צודק? אז מה אתה אומר לו? לא, שמעתי. יש פה משהו שהוא מעבר, יש פה איזושהי אינסופיות, יש פה איזושהי השראה, אומר לוינס, יש פה איזשהו משהו אלוקי שמקופל בתוך הדברים הללו. בסדר? הרבה פעמים אדם אומר משהו, אני יכול להגיד לכם שיצאתי עם חבר מהמילואים איזו ישיבה, ושאלתי אותו, תגיד, מה קורה איתך? אתה לא מה, תקופה קשה? כן. יאללה, תראות אחי, ביי. עבודה? כן. עכשיו, זה לא היה כל כך קשה, כן? אבל היה ברור שיש שם משהו מעבר. מסתבר, יש פעם לדעות במשפחה, סף גירושין וכו' וכו', פתחנו שיחה של שעה, ואחר כך כמה שיחות טלפון. כאילו, פתאום מסתבר שאם אדם מגיע לא רגיש אל החבר, אז הוא שומע אותו אומר, בסדר. והוא שומע שהוא אומר, בסדר, הוא אומר לעצמו, הוא אמר בסדר, בצע מחדל לדרייש, סגול וזה, מה זה אומר? שווה, כן, סבבה, הכל בסדר, מכאן אין מה לעשות, להתראות אחי, שלום שלום. אבל אם אתה, זו דוגמה קלה, אבל צריך להיות הרבה יותר רגישי, אם אתה רגיש, אם אתה קשור גם למה ש... איך אומרים? למה ש... בין השורות, למה שמעבר למילים, למנגינה של הדברים, אז אתה שומע דברים שאף אחד אחר לא שמע אותם. זה סובייקטיבי? לא. זה מדעי? לא. יש כלים? לא. אתה יכול להוכיח? אם יש בן אדם אחר, אתה אולי יכול להוכיח, אבל אם הבן אדם הזה כתב ספר ונפטר, לא. עכשיו אתה יכול לקרוא שיר, ולשאול את עצמך, השיר הזה הוא שיר נבואה, לא שיר, זה נבואת זעם או נבואת גאולה? אני קורא ככה, אפשר לקרוא ככה. אני קורא פסוקים, אני קורא אותם ככה או קורא אותם אחרת? אומר לוינס, זה שמישהו קרייקה דרשינן, זה בעצם אומר שאנחנו מתאים אוזן להנחה המוקדמת, ואנחנו מניחים הנחה מוקדמת, שיש פה מעבר למה שהמילים הללו אומרות. שיש כאן, עוד פעם, הלא אמור בתוך האמור, איזה מילים יפות הוא אמר, הטקסט המתפרש חורג אל מעבר למה שהוא רוצה להגיד, יכולתו להגיד חורגת אל מה שהוא רוצה להגיד, הוא מכיל יותר ממה שהוא מכיל, תוספת משמעות שופעת, נותרת עצורה במבנים התחבירים של המשפט, בקבוצות המילים, בעברות, ביצורים, בתנועות, בכל המבניות הזאת של האמירה שהיא תמיד הרת משמעות, זה העניין. תמיד שואלים את זה על שיקולי העריכה, שאני אנסה להציע משהו בתוך הגמרא, ואני אומר זה שהסיפור הזה נמצא כאן, זה בא לומר ש... אתה יכול להוכיח? לא, לא יכול להוכיח. אבל ברור לי שזה אומר משהו, או שזה לא אומר משהו שאותו אני רוצה לחלץ מפה. שאני לא רוצה לחלץ מפה, אני נדרש לחלץ מפה. אני נקרא לחלץ מפה, אני מוזמן לחלץ מפה. ואם אני לא עושה את זה, יגיד בן פז, יגיד לוינס, אני משאיר את הטקסט הזה כאבן שאין לה הופכין, כאות מתה, טקסט, מילים, חוק. אוקיי. להגיד על משהו שהוא יבש, כן, תמיד שאומרים על גמרא או שזה דבר יבש, אני מרגיש פגיעה אישית. לפעמים אפילו פיזית, זה עושה לי התקבצות בבטן. אז זאת יבש. אתה היית אומר על עצמך שאתה בן אדם יבש? איזה מין דבר? אתה יכול להגיד דבר כזה על הגמרא. יכול להגיד, לא מצאתי, לא הבנתי, זה נראה לי. אבל יש פה, קדוש ברוך הוא נמצא פה, יש פה אינסופיות, יש פה השראה. איך אפשר להגיד שזה דבר יבש? לוינס אומר, לעבור על הטקסט ולהגיד, זה מה שכתוב כאן. זה בעצם לא לשים לב, או לא לגאול את הטקסט מהמקום המת שלו למקום החי שלו. להעביר אותו בשפה אחרת של ריקר, מהאמירה אל הדיבור, או מהטקסט אל החיים. נסח את זה ככה. ובמובן הזה, המדרש הופך להיות סוג של אמת מידה לרגישות של הלומד, ולהיענות שלו לעודפות שקיימת בתוך הטקסט. וזה בעיניי אולי הכיוון, נסלח את זה ככה, לא יודע להגיד, הנכון ביותר, אבל לא יודע, מרתק ביותר, מעניין ביותר, משמעותי ביותר, פורה ביותר בלימוד טקסטים של פשט ודרש. שאלות, הערות. אוקיי, תשלימו את הדף על דרידה. מי שיבין ש...
תוכל לשלח מייל?
לא, זה לא סרוק לי.
ולוינס?
גם לא. יש לי כל מיני מבחר ציטוטים מזה במבוא לדוקטורט וכאלה, אבל לא... סיכמתי לעצמי דברים של בן פזי, זה לא ברמה שקח את הטקסט הזה. יש פה קטע מהזוהר, שאולי למדתם אותו כבר, על מה יפה שאין לה עיניים. הרב אחיה, קח לך בהזדמנות, נעשה בדי משפטים. על ה... והיא סגורה בגוי אחד הדילי, והיא התלה אחד אהוב, שהוא עובר שכר שכר סביב ביתה. כאילו, מה היחס שם? עסקנו בפשט ודרש, בין הפשט לבין הדרש, וכאילו, בחופש היצירתי. אם הרב אחיה לא ילמד את זה איתכם, אז תזכירו לי מתישהו, אני חייב לכם. סביב פרשת משפטים, זוהר משפטים.
סבב, 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 סב
מופיע פה בדף, אתה יכול לקחת.
לא יודע, אני לא יודע שלא בצד המשפטים.
עם תרגום שלי.
שיעקב.
שבת הבא שהרב
יהיה פה. אם השבת הבא שאני אהיה פה עד אז לא תלמדו את זה. תן את זה לרב, לאחרונה, זה פה. שקוייך, שקוייך.
שקוייך.